אנחנו בפעם הקודמת מתחילים. בפעם הקודמת עסקנו קצת בסוגיית המלחמה, שלא טובה שיטת המלחמה בין החול ובין הקודש. ביררנו מה ההגדרה של שלום ומה ההגדרה של מלחמה, ולכן הפסקה, המשפט הראשון בפסקה י"א, הוא בעצם התחלה שהיא סיכום של הפסקה הקודמת, ועל גבי זה יש נוספת. אני קורא שוב את המשפט הראשון בפסקה י', ואז מיד נקפוץ בי"א, נראה שזה מקביל, ואחר כך נתקדם בי"א. פסקה י', בכלל לא טובה היא שיטת המלחמה בין החול ובין הקודש. הכרח הוא שנמצא איזה דרך שלום. קופץ לי"א. אי השלום שבין הקודש ובין החול, הוא האוכל את החיים בכל פה. בסדר? הרעיונות בנושאיהם מוכרחים הם להכיר זה את זה, עד שכל אחד ואחד יעמוד בגבולו, וכל אחד ישלים את מה שחסר לשני. זה פחות או יותר מה שראינו גם בפעם הקודמת, שהעולם שלנו הוא עולם שהוא מלא ניגודים, שמצד האמת עם שינויים. במצב הראשון של ההיסטוריה נקראת מלחמה. במצב הראשון הזה הניגודים מתנגשים, וכשהעולם יגיע לתיקונו, אז העולם יהיה עולם מלא שינויים, כשכל כוח מכיר את ערכו, מכיר את ערך חברו, ואומר, תתקבל ההרמוניה בין כלל הכוחות. כמו שאמרנו ששלום אינו זהות, אלא שלום הכוונה שינויים שחיים בהרמוניה. זוכרים את כל מה שדיברנו פה? טוב, עכשיו, אם באמת אנחנו לא רוצים מלחמה, המצב המלחמתי בין קודש לחול הוא טעות, ובעצם המצב צריך להיות של שלום, כלומר שכל אחד משלים צד אחר במציאות, איזה צד צריך להשלים הקודש בחול, ואיזה צד צריך להשלים החול בקודש. בסדר? אז כבר ראינו, אם אתה זוכר עם פסקה א', שחול בלי קודש שווה מוות. אם כן, הקודש הוא מקור החיים. אם כן, הקודש הוא מביא את עצם החיים. מה שאין כן, הקודש בלי חול הוא חי, רק הוא חי חיים מדולדלים. אז הקודש, החול זקוק לקודש כדי שהוא יחיה, והקודש זקוק לחול כדי שיהיו לו חיים יותר רחבים. עכשיו, הפסקה הזאת, החצי השני בפסקה, מדייק יותר את המשפט הזה. מה זה אומר?
קודש בלי חול גם לא מחזיק מעמד.
קודש בלי חול, קודש בלי חול, אנחנו נראה ברמת האידאות. קודש בלי חול חי. כי הקודש הוא מקור החיים.
אבל יישאר הקודש בבני אדם.
לא משנה, אבל הקודש יש לו חיים מצד עצמו, ולכן אתה זוכר שאמרנו שהפסוק שמברר, כפי הערת המלבין, שהפסוק שמברר שהקודש הוא חי מצד עצמו, הוא הפסוק למשל שמברר את בריאת האדם. ויצר השם אלוהים את האדם בצלמו, לא הפסוק הזה, ויאמר, רגע, כן, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. השואל בעל ספר המידות, שואל המלבי, למה כתוב ויפח באפיו נשמת חיים? תגיד, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמה, ואז ויהי האדם לנפש חיה. למה נשמת חיים? למה לא נשמה? אלא אומר המלבי מבעל ספר המידות, שהנשמה יש לה חיים משל עצמה. זאת אומרת, החיים של הנשמה לא התחילו כשהיא נפגשה עם עפר מן האדמה. אז זה מה שהרב כותב, שהנשמה היא מקוריות החיים, אז היא חיה מצד עצמה.
מה? בלי הגוף אין לה שום התבטאות בעולם.
אנחנו לא מדברים על העולם בכלל. אנחנו לא מדברים על העולם. הקודש יש לו ערך עוד לפני העולם. בסדר? זה נכון שהקודש בלי העולם הוא קודש מדולדל, כי הוא מופיע רק באיזה מין בועה רוחנית, והוא לא מופיע בחיים חומרים ומעלה אותם. זה נכון. אז זה קודש חלקי. זה לא נכון להגיד שלקודש אין חיים. לקודש יש חיים, רק חיים מדולדלים. לעומת החול, שהוא אמנם הרחבת החיים של הקודש, אבל בלי הקודש אינו חיים, הוא מת. בסדר? אז החול בלי קודש שווה מוות, הקודש בלי חול שווה חיים, אבל חיים מדולדלים. עכשיו, החצי השני בפסקה רוצה יותר לדייק את זה. מה צריך החול לקבל מן הקודש? את עצם החיים. מה זה אומר? תכף נראה. מה החול, מה הקודש צריך לקבל מהחול? את רוחב החיים. מה זה אומר? תכף נראה. אז בואו נראה את החצי השני של המשפט הזה. הרעיונות ונושאיהם מוכרחים הם להכיר זה את זה, עד שכל אחד ואחד יעמוד בגבולו, וכל אחד ישלים את מה שחסר לשני. שימו לב, הקודש יעדן את החול, והחול יחזק את חוסן הקודש. האם דיברנו על זה פה פעם? לא. אז הרב חוזר על העיקרון הזה בהרבה מקומות, שהתפקיד של הקודש הוא לעדן את החול, והתפקיד של החול הוא לחזק את הקודש. אם כן, הקודש מהותו היא העדינות, והחול מהותו הוא החוזק. מה זאת אותה עדינות ומהו אותו חוזק? בסדר? אז בואו נתחיל בדברים פשוטים. אני משוכנע שכבר למדנו את זה פעם, ואם לא אז הגיע הזמן. באגרות ראייה, איגרת קוף ממבב, קמו בניה וישרוע, הרב באחד השלבים של האיגרת קוף ממבב, זה מופיע בספר בעמוד קוף פיידלת קוף פיידלת, אני אקרא בעיקר בקוף פיידלת. הרב מתאר שהוא הסתובב במושבות, אם דיברנו על זה תגידו לי, הרב הסתובב במושבות והוא ראה שלא רוצים לקבל רבנים במושבות. דיברנו על זה, זהו, נכון? ואז הוא אומר, זה נקרא רק את המשפט העקרוני. אומר הרב, למה באמת לא רצו לקבל רבנים במושבות? אני קורא את המשפט המרכזי שלנו. התנועה החיה. יכול להיות, אני זוכר שדיברנו על זה. התנועה החיה של היישוב החדש, חדוות החיים ואומץ הלב, הרחבת הדעת וגאוות הלאום, השורר בקרב היישוב החדש, זאת אומרת, כל כוחות החיים החזקים, החל מכוחות גוף חזקים, המשך בכוחות נפש חזקים, המשך בכוחות שכל חזקים. בואו נתחיל. כוחות גוף חזקים, כפשוטה, גוף חזק. עם ישראל צריך צבא חזק, צריך כלכלה חזקה, נפש חזקה, הכוונה ביטחון עצמי, אמון, מוכנות להקרבה, מוכנות למסירות, אמונה שנצליח במסירות הזאת, שכל חזק, הרחבת הדעת, חוכמות חול, מדע, טכנולוגיה וכו'. אז כל כוחות החיים הטבעיים האלה הם מתבטאים במילה חוזק. זאת אומרת, חוזק הגוף, חוזק הנפש, חוזק השכל. הנשמה האלוהית אין לה כל כך, אם אפשר לומר, את החוזק הזה. הנשמה האלוהית היא הרבה יותר עדינה, היא הרבה יותר רכה, היא הרבה יותר אלוהית. התקיפות לא קיימת אצלה. אם מישהו יכול אולי להביא רגע ספר אורות וספר, רגע, שנייה, ספר אורות וספר מאמרי ראייה, עדיף העבה, שיש את שני החלקים. כן, מאמרי ראייה יש, רק אורות. בואו נקרא רגע איזה פסקה שגם קשורה לקודש והחול, אבל היא בפרק אחר של סוגיית הקודש והחול. לא נגיע לזה אני מאמין, אבל כדאי להכיר את זה. יש בפרקי קודש וחול בספר מאמרי ראייה יש שלוש חטיבות, אמרנו כבר. החטיבה השלישית עוסקת יותר בתחיית הקודש בעם ישראל, כלומר הציונות. אז בעמוד 412 בחטיבה השלישית, תודה רבה, פסקה, זה בשבילך, תפתח, עמוד 412 פסקה ב', שימו לב, יש כאן הערה מאוד חשובה. כשאנו שואפים אל הקודש ואל תחייתו, הרי אנו מצווים בתחילה לשמור את האוצר עצמו, את רכוש הקודש. כלומר, כשאנחנו רוצים לגלות את הקודש, אנחנו קודם כל צריכים לשמור את הקודש, שלא יבוזו אותו זרים מאיתנו ושלא יתחלה. כלומר, כדי שהקודש יופיע במציאות הוא צריך שמירה. ניקח דוגמה, אם אני רוצה לכתוב תפוזים, אני צריך שיהיה כלי קיבול שיקבל את התפוזים. מהו כלי הקיבול למשל לקבל תפוזים? ארגז. בסדר? אני לא יכול לקבל תפוזים בתפוזים. תפוז לא יכול להכיל תפוז. בסדר? אז הקודש, קודם כל, הוא צריך שמירה שהוא ישמר כקודש. עכשיו, מה הם בדרך כלל האמצעים השומרים את הקודש? עכשיו, שימו לי הפוך על הפוך. השמירה היא באה על ידי העמדת משמרת, סיגים, מנעולים, חומות וחל, שלא יוכל כל מתנקש לשלוח יד בקודש. עכשיו, מה הם המכשירים ששומרים את הקודש בדרך כלל? המכשירים הללו של השמירה באים הרבה פעמים מן החול. כלומר, התכונה של הקודש במחאות זה שהוא לא יכול לשמור את עצמו, אלא הקודש צריך לאמצעי חול שישמרו אותו, נכון? אם רב צריך מאבטח, הרב לא יכול להיות מאבטח, כי הרב הוא יותר מדי צדיק בשביל להיות מאבטח. המאבטח צריך להיות זה שמאבטח, כלומר שמסלק את אלה שיכולים להזיק, או אולי יותר מדי תופסים מקום וכו'. אבל אז אומר הרב, נכון שהמטרה של קטיף התפוזים זה התפוזים ולא הארגז, אבל מצד שני נכון שכדי להכין את התפוזים אני צריך ארגז, אבל צריך לשים לב עכשיו שלא יתרפו אותך לפוך, שאותו האמצעי שהוא אמצעי של חול בדרך כלל שאמור לשמר את הקודש, שלא יקרה מצב שהאמצעי הזה של החול יחלל את הקודש. למשל, אם הארגז הזה הוא עשוי מחומר יותר מדי צפוף או מחומר יותר מדי חם, אז הוא יביא איפוש וריקבון לתפוזים.
המאבטח פוגע ברב.
כלומר, מצד אחד הקודש לא יכול לשמור על עצמו, אז הוא צריך לאמצעים של חול. מצד שני, כדי שהחול ישמור על הקודש, צריך לשים לב שהוא לא פוגע בקודש עצמו. ולכן אומר הרב, ואז צריך המרץ להתקפל. כלומר, המרץ, תשומת הלב, צריכה להיות כפולה. מצד אחד, שהקודש יהיה קודש, וכדי שהקודש יהיה קודש, אז החול צריך לשמור עליו. מצד שני, שלא יתחלל הקודש על ידי מגע החול, על ידי הטיפול שיש לנו עם ערכי החול, בשביל המטרה של שמירת הקודש. לפעמים אדם, מרוב שהוא עסוק ביצירת האמצעים והכלים, הוא שוכח את המטרות. האם הייתם פעם בשיעור שהיה חם, אבל לא מספיק, ואז מישהו אמר, לפתוח מזגן, מישהו אמר, קבל את המזגן, מישהו המשיך להגיד, תפתח במזגן, 25 מעלות, 28 מעלות. מרוב שעסקו במזגן, שחרו שהמטרה היא לא המזגן. המטרה היא השיעור. נכון? כמשל, אבילי. בסדר? אז הרבה פעמים, מרוב שאנחנו עסוקים באמצעים לשמירת התוך, אנחנו בעצם שוכחים את התוך ונתקעים באמצעים. בסדר? זאת אומרת, אני אגיד את זה רגע בצורה מצחיקה וקצת עצובה. כדי שאברך בישיבת שדרות או בישיבה אחרת יוכל להיות אברך, הוא צריך לחשבן את מעמדו הכלכלי. כדי שהוא יוכל להיות אברך. עכשיו, היות הוא מחשבן את מעמדו הכלכלי, אז הוא מדי פעם עסוק יותר מדי במעמדו הכלכלי, כי הוא מחשבן את מעמדו הכלכלי, אז הוא שכח להיות אברך. אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. נכון, כלומר, אני אגיד את זה רגע בצורה אחרת. זאת אומרת, אברך מקבל מלגה, ולכן הוא צריך לשים לב שהעגבניות שהוא קונה במקולת, הוא לא ישלם עליהם 3 שקלים, הוא יכול לשלם עליהם 2 שקלים. אבל היות והוא עכשיו זקוק לחסוך את השקל הזה, אז הוא מסוגל עכשיו לעבור בכל החנויות בשדרות כדי לוודא איפה העגבניות עולות שקל ורבע, ואז הוא מבזבז את המוטיבציה, את הזמן, את כוחות הנפש, איך הוא יהיה? ואז בגלל הרצון לשמר את הקודש, הוא צריך לשמר אותו על ידי החול, והוא בכלל לא שם לב שהוא כבר קנו על החול. אז מה אתה מציע? שיקנה עגבניות ב10 שקלים במקום שקל ורבע? לא אמרתי, אבל אני כן מציע שישים לב שמרוב הרצון שלו להופיע את הקודש ולחסוך בחול, הוא לא, בלי לשים לב, משועבד לחול. אז עדיף אולי לשלם קצת יותר, אבל לא משועבד לחול. פחות להתעסק עם זה, פחות להשקיע בזה מאמצים, פחות להיות מרוכז בזה, פחות להיות ממוקד בזה. לפעמים אנחנו לא עושים את החשבון הזה. יש פה איזה אברך?
כן.
מי אברך בשעה כזאת של הערב שיושב פה כרגע? איפה אשתך? שלך אותך. אשתך צדקת, שלך אותך. נקווה שלא גרשה אותך. מה? אז אפשר לעשות עזרת נשים? היו פה שנים שהיה פה עזרת נשים?
נגיד.
לא, אני בסדר גמור, אני לא מתן, אני רק אומר שאפשר לעשות עזרת נשים. אבל האם אתה כאדם, כמה אתם נשואים? חודש וחצי, מזל טוב. האם אתה כבר מתחיל לעשות חשבונות? האם אתה שם לב שלפעמים מרוב שאני רוצה ללמוד תורה והבית שלנו צריך להיות אברכי ידע, מרוב כל זה אנחנו צריכים לחסוך כל שקל לשקל, ומרוב כל החשבונות הכלכליים העיקר אני יכול להיות חדשו נפגע מזה? אתה כבר שם לב לחשבון הזה? מה? זה עצוב ש... מרוב שאדם רוצה להיות שייך לקודש, הוא שוקע בחול כדי לשמור על הקודש, אבל לא שם לב שהוא כבר בחול. עכשיו, קחו את זה, תעשו גזור והדבק למדרגה של אומה, למדרגה של גאולה. זה נורא. שמצד האמת אנחנו רוצים ממלכת כהנים וגוי קדוש. כדי לממלכת כהנים וגוי קדוש, חייבים צבא חזק, חייבים יחסים בינלאומיים, חייבים כלכלה, חייבים רווחה, חייבים מדע, חייבים את העשייה, אבל מכוח כל מה שאנחנו חייבים כדי לשמר את הקודש, כדי לאפשר לקודש להופיע, אנחנו כבר שבועים בחול. בכלל לא שמנו לב. אז זה מה שהרב כותב, אני קורא שוב רגע בפסקה ב' פה. כשאנו שואפים אל הקודש ואל תחייתו, הרי אנו מצווים בתחילה לשמור את האוצר עצמו, את רכוש הקודש, שלא יבוזו אותו זרים מאיתנו ושלא יתחלל. השמירה היא באה על ידי העמדת משמרת, סיגים, מנעולים, חומות וחל, שלא יוכל כל מתנקש לשלוח את בקודש. המכשירים הללו של השמירה באים הרבה פעמים מן החול, והיה צריך המרץ להתקפל, שלא יתחלל הקודש על ידי מגע החול, על ידי הטיפול שיש לנו מרקי החול, בשביל המטרה של שמירת הקודש. אז בואו נחזור למושגים שלנו אצלנו. הקודש הוא עדין, החול הוא חזק. הרבה פעמים אנחנו זקוקים שהחול יחזק את העדינות של הקודש, כי הקודש הוא יותר מדי עדין, ולכן צריך אמצעים של חול שיחזקו אותו. באיגרת עוד שקראנו מקודם, איגרת קוף מבב, צריך לתת לכל כוחות החיים הטבעיים את החוזק שלהם, את הגוף, הנפש, הנשמה, סליחה, הגוף, הנפש והשכל. אבל מרוב שאנחנו נותנים את הביטוי לכל כוחות החיים האלה, אז פתאום הביטחון הכלכלי הוא נהפך להיות עיקרי, ופתאום הביטחון העצמי הנפשי הוא נהפך להיות עיקרי, ופתאום הרחבת הדעת, השכל, לימודים חוכמות חול, זה נהפך להיות דבר עיקרי, וכדומה זה הדרך. אז נכון שהקודש העדין צריך את החול החזק, אבל צריך לשים לב שהחול החזק לא יחלל את העדינות של הקודש. עכשיו יותר מזה, אני רוצה לחדד את זה יותר. מי ששמע בינן אמונה מכיר את זה. אז באחת הפסקאות שהרב מדבר על זה בצורה מאוד ברורה בספר אורות, סוגיית זרע אדם זרע בהמה, אז תראו מה הרב אומר במקומות אחרים. הרב מסדרן את זה בסגנון אחר, כאן זה בסגנון של ספר אורות, שהחוזק הגופני הוא כאן, הוא יופיע בממד הלאומי שלנו, אבל זה נכון בכל הרבדים. היות שספר אורות עוסק ברבדים הלאומיים, אז זה מופיע ברובד הלאומי. אני קורא אורות התחייה פסקה י"ט, סדר הגאולה, אורות עמוד ע"ב. סדר הגאולה הוא תחיית האומה, צריך ללכת על פי סדרי הנבואה של וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע האדם וזרע בהמה. חז"ל שמו לב שכתובה המילה זרע פעמיים, לא כתוב זרע האדם ובהמה. מכאן דורשת הגמרא, זרע האדם לחוד וזרע בהמה לחוד. גאולת ישראל זה לא אדם ובהמה מורבבים, אלא אדם לחוד ובהמה לחוד. אדם במאמרי הרב מגדיר שאדם זה הממד האלוהי, ובהמה זה הממד האנושי והחייתי שבאדם. טוב, לא נפתח עוד פעם מאמרי, אבל תאמינו לי שזה נכון. זה גם מופיע בקודש בחול, דרך אגב. מי שרוצה לכתוב מקור, דברים חשובים ביותר. הגדרה של זרע אדם וזרע בהמה. מופיע ב קודש וחול, פסקה עמוד 402, פסקה י'. הננו נזרעים זרע אדם וזרע בהמה. אומר הרב, כל הנטיות אפילו הטובות שאינן עוברות את הגבול של חיי החברה ושל חיי היחיד החומרים, ואפילו מושגי המוסר המקושרים רק בתוכן ההווה הזמני, בקיצור כל משהו טבעי, גופני, נפשי, שכלי, אינם עומדים רק בגבול הנפש הבהמית של האדם, ואין הצורה הפנימית מהתוכן העצמי של האדם מתגלה כמעט את צלם האלוהים שבו, העצור בנקודה התוכית של יראת השם. טוב, יש הרבה מה לדבר. עוד משפט אחד, כל מקום שאין האור של הנקודה התוכית הזאת מגיע שם, כל מקום שאין הקריאה בשם השם באמת ובצדקה נשמעת, אין שם חיים פנימיים, חיי אדם באמת, כי אם חיי בהמה שוררים שם. טוב, קיצור, זרע בהמה זה אותם כוחות החיים הטבעיים שבאומה. אז אם כן, אומר הפסוק בספר ירמיהו פרק ל"א, אם אני זוכר נכון, וזרעתי את בית ישראל ובית יהודה זרע אדם וזרע בהמה, דורשת הגמרא פעמיים מן הזרע, זרע אדם לחוד, זרע בהמה לחוד. כן, תהיה תקופה היסטורית שבה יופיע זרע בהמה לחוד. מה זה זרע בהמה לחוד? אומר הרב, הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, כלומר אותו אופי של נפשות שיש לו נטייה חזקה מאוד לעניינים מעשיים, יש לו נטייה חזקה מאוד לעניינים ארציים, ליישוב ארצי, ויש לו נטייה חזקה מאוד לשאיפה מדינית, לפוליטיקה, קיצור כל מה שהוא ביסוס מדינה חומרי, מוכרחות להתייצר, שימו לב למילה, בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו. הנה עוד פעם, זרע בהמה זה חזק, בהמה היא חזקה, ואם בהמה זה הגוף הנפש והשכל, אז מה הממד הטבעי של זרע בהמה ייתן לאומה הישראלית זה את החוזק, בין אם זה חוזק גופני זה ביטחון וכלכלה, בין אם זה חוזק נפשי זה ביטחון עצמי ואמון עצמי וכו'. בין אם זה חוזק שכלי זה מדע וטכנולוגיה, לא משנה, אבל זה מאוד חזק. וכן הקדוש ברוך הוא שותל נפשות בדורות האלה שיש להם נטיות בהמיות חזקות מאוד כדי להשלים את החוזק של העדינות הרוחנית, כי חסרה לעדינות הרוחנית חוזק, חסר לה חוזק. ולכן גם בגירת קוף ממבב הנפשות החזקות לא מסוגלות להכיל את העדינות הזאת, כי הם רואים בנפשות העדינות, הם רואים שם את חוסר החוזק. אז אני חוזר רגע אלינו, עדיין לאורות התחייה יותר. אז עוד פעם, הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, מוכרחות להתייצר בכל הגוונים החזקים הצריכים ממידה זו. ומצד שני, והאנשים בעלי הנפשות האציליות, אנשי הקודש, מחיי הרוח ומאדני הנשמה, הנה עדינות. עדינות הנשמה, גן עדן, גן העדינות. מחיי הרוח ומאדני הנשמה, המודיעים ומזריחים את אור השם העליון של, על, על, על האומה והעולם, גם הם יצאו אל הפועל בכל מילואיהם. עכשיו תראו מה אומר הרב, נורא. שימו לב. הגלות לא הייתה יכולה להוציא אל הפועל טיפוסים שלמים. הגלות לא הוציאה אל הפועל, לא אנשים חזקים ולא אנשים עדינים. לא אנשים חזקים, כי אין תכונת חוזק. אין לנו, אנחנו לא עם אחד, לא בארץ אחת, לא במדינה אחת. כל כוחות החיים הטבעיים כאומה לא יכולים להופיע, אז אנחנו לא חזקים. לכן הגלות מצד אחד לא הייתה יכולה להוציא אל הפועל טיפוסים שלמים. מצד אחד לא המון גיבור, אין לנו גבורה, אין לנו חוזק. בדרך כלל החוזק הזה מופיע בצד ההמוני של החברה, כי הלא מכל עלי נידף מוכרח הוא להיות נרעד. ומצד שני היא גם לא הוציאה לנו עדינות רוחנית, כי גלו ישראל אין לך ביטול תורה גדול מזה, אין נבואה, אז גם אין עדינות. אז מצד שני, ולא חכמים קדושים ברום מוזם. אז איבדנו את העדינות ואיבדנו את החוזק. אז מה כל אחד מהכוחות? ואז נחלק משיח בן יוסף, משיח בן דוד. משיח בן יוסף יותר הצד של החוזק הגופני, משיח בן דוד יוצר הצד של העדינות הרוחנית וכו'. ועכשיו אנחנו חיים בתקופה שאנחנו חייבים לחזור אל השלום בין הכוחות, שכל אחד ידע את ערכו. העדינות הרוחנית תכיר את ערכה העדינותי ותקריר את חסרונה, שזה החודש שצריך לקבל מזרע בהמה, והצד החזק שבאומה, זרע בהמה, ידע את ערכו, את יתרונו, החוזק שלו, אבל ידע את העדינות שחסרה לו, ואז הוא ילך אל הקודש וקבל ממנו את העדינות. בוא רק נקרא את זה אצלנו, אני חוזר אלינו. משיח בן יוסף הוא ממד החוזק, ויוסף המשביר לכל הארץ.
בסוף האידיאל זה משיח בן דוד.
בסוף האידיאל זה שמשיח בן יוסף ומשיח בן דוד מתאחדים. ולכן אומר הגר"א בספר כל התור, שכל חבלי משיח זה אשר חרפו עקבות משיחיך. משיחיך לשון רבים, אומר הגר"א מבינה. לא משיחך בלשון יחיד. כלומר, יש חרפה, מחרפים את העקבות של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אנשי משיח בן דוד מחרפים את משיח בן יוסף, אנשי משיח בן יוסף מחרפים את אנשי משיח בן דוד. משיח בן יוסף ימות, צדדים במשיח בן יוסף ימותו, ואנחנו צריכים להתפלל שלא ימות כל משיח בן יוסף עד שהוא יתקלל במשיח בן דוד. יתקלל עם לשון הכללה. אבל רגע, בואו נחזור לפסקה שלנו, שלא נאבד את הכיוון לגמרי. אנחנו אמרנו בפסקה י' א', וכל אחד ישלים את מה שחסר לשני. הקודש יעדן את החול, והחול יחזק את חוסן הקודש. בסדר? אם כן, שני הכוחות הכרחיים, שני הכוחות נצרכים, כל אחד צריך לתת לחברו את מה שחסר לו. החול ייתן לקודש את החוזק, והקודש ייתן לחול את העדינות. אז הקודש הוא מקור החיים. ומה בא לידי ביטוי מקוריות החיים? העדינות. מה העדינות הזאת מסמלת? את הטהרה, את הנקיות, את השלמות וכו'. אבל אז הקודש ייתן לחול את המקוריות של החיים שבא לידי ביטוי בעדינות האלוהית, בדיוק האלוהי שמופיע בכל דבר. לעומת זאת, החול ייתן לקודש את מה שחסר לו, שזה החוזק. דרך אגב, בהקשר מסוים, לפחות כלפי חוץ, זה גם המפגש בין זכר לנקבה. כן? הזכר הוא חוזק, והנקבה היא עיגול, היא עדינות, ולכן הזכר הוא חץ מוקף והאישה היא עיגול. נכון? עברנו לזוגות ומשפחה. כן, האישה היא עיגול והאיש הוא חץ, זה פשוטו. נכון? אבל איך, מה עושים כשנותנים את הבעל? האישה היא יושר, קו, והאיש הוא עיגול. מה זה בא לומר? כל אחד אומר לשני שהוא מכיר את ערכו. זאת אומרת, האישה אומרת אני מכירה את הקו, את היושר, והאיש אומר אני מכיר את העיגולים. והנה החיבור. כן. זה דברים עמוקים, זה לא, אני אומר את זה כמו איזה צ'יזבט בלילה, אבל זה דברים שצריך להיעם בהם. זה דברים מאוד עמוקים.
זה פנימית.
יש פה צעירים שלא מבינים מה מדברים.
כן,
אין צעירים, אין צעירים אלא לשון צער, אמר פעם מי שאמר. כן. אני
אומר
שהקודש נותן את הערך המדויק לחול. זה נקרא עדינות. איך הוא נותן? הוא נותן את היחס הנכון.
איך הוא נותן?
מה זה קודש? מה אדם עושה בישיבה? למה עכשיו אנחנו נפגשים פה בשעה הזאת של הלילה? מה לימוד תורה עושה? לימוד תורה נותן את הדיוק האלוהי לכל ערך בחיים. עד כדי קיום מצווה, זאת אומרת עד כדי הגילוי שלו בזמן ובמקום ובמצב. הקודש נותן את הערך האלוהי המדויק לכל חול. באיזה צורה? אדם קם בבוקר, הפה שלו מתחיל להגיד מודה אני לפניך. עוד לא זד, הולך ליטול ידיים, נוטל ידיו שלוש פעמים לסירובים. גם בקיום מצוות לא רק. אני לא אמרתי לימוד תורה. הקודש נותן לחול את ערכו על ידי שכל חול יקבל את דיוקו. אני מסביר ברור, מה לא ברור בזה? אתה מגיע לארוחת ערב בישיבת גדרות. מה תפקיד הקודש? ללמד אותך איך אתה אוכל. אתה לומד איך לאכול. אתה לומד איך לאכול מבחינה מוסרית. אתה לומד איך לאכול מבחינה הלכתית. אתה לומד איך לאכול מבחינה... נגיד שני אלה מספיק. לא, אלא שאם אתה מגיע והשקשוקה נגמרת, אז אתה משאיר גם לחבר שלך. ושלפני כן מברכים, ושלא יורדים אל הצלחת אלא מעלים את הצלחת אל הפה, וכדומה.
עם סינר
גמור. בפרט אם אוכלים מרק. זה לא ברור לנו?
לא.
ברור לנו?
הרעיון הוא ברור,
שבעצם הרי למה אני חותר? אני חותר הרי לטעות המצויה, לנפס לטעות המצויה, למה אני חותר? שלא תהיה תקלה שהקודש, אנחנו לומדים את הקודש ומקיימים את הקודש כדי להשאיר אותו בקודש. זאת אומרת, שלא ניתקע כמשל בבית הכנסת ובית המדרש ונגיד פה זה אינקובטור של הקודש, וחדר אוכל הוא מחוץ לגזרה, ולכן או שאני לא אוכל, או כשאני אוכל אני אוכל כמו בהמה, כי זה לא קשור לקודש. אלא לא, הקודש עניינו להופיע בחיי החול ולרומם את החול. לא, עכשיו אתה שואל שאלה אחרת, האם יש לקודש ערך מצד עצמו חוץ מהערך של להעלות את חיי החול? התשובה היא כן. אבל כרגע אנחנו מדברים על הצד שהקודש מעלה את חיי החול. רגע, הבנת או לא? אתה לא תצא מפה לא מבין, אין דבר כזה.
לא, זה בסדר עכשיו. כאילו, כשאדם בעצם מתקדש,
כשאדם מתקדש הוא יודע להתייחס, המילים האלה מפחידות אותי. כי יותר טוב יותר נקי בהבנה של אדם מצוי עם כיפה וזקן, זה תברח לבית הכנסת, אל תצא לו.
לא, אז אני אומר, כאשר אדם יותר מתקדש, אני אומר,
כאשר אדם יותר מתקדש הוא יודע איך שותים כוס קפה. כן.
ואם האדם הוא לומד תורה וזה לא מופיע
במשפחות בחיים? אז זה בעיה חמורה, נכון. לכן חז"ל אמרו בירושלמי כמדומני, בקושי התירו לעם הארץ לאכול בשר, כי עם הארץ לא יודע לאכול בשר. לעומת זאת, מה אמר רבי יוסף לאשתו בחג השבועות, הוא חג מתן תורה לא לפי התורה? מה היא צריכה להכין לו לחג השבועות? הוא לא אמר לה תקני לי שס חדש, הוא אמר לה תקני לי איגלה טילטה, עגל שהוא שלישי לרחם אמו. שמה עניינו של העגל הזה?
שובח.
שובח. בשר בשר משובח. אם כן, איך מקבלים תורה בחג השבועות? אוכלים בשר. ולאשכנזים שבתוכנו עוגת גבינה. ולסבא רמצוי גם עוגת גבינה וגם בשר. עוצמות חיים טבעיים. רבותיי, בפרשתנו מופיע הציווי של אדם כי ימות באוהל. האמת שכתבתי את זה השבת. הרד כבר הגיע? לא הגיע. אז באחת האיגרות כותב הרב, באיגרות, באיגרות, כן, אבל איפה באיגרות רגע? לא זוכר כרגע איפה זה מופיע, אולי בקוף מבם, לא חושב. כן, אולי כן בעצם.
ימון באוהל זה להכנע את החומר, נכון?
כן, נפלא.
כאילו
מסומן. אומר הרב, ומאחר שזאת היא כל עיקרה של הצורה החדשה שאני חפץ בישיבה. למה הרב הקים את ישיבת מרכז הרב? אז מקודם ראינו למה. לא, מקודם משהו ראו ראינו. נכון שאנחנו צריכים לבנות אנשים שיהיה בהם את החיבור של העדינות הקודשית עם החוזק החומר. נכון? אז אומר הרב, ומאחר שזאת היא כל עיקרה של הצורה החדשה שאני חפץ בישיבה, דהיינו שיהיה שורר בקרבה עוד חיים, לא איזה רכרוכיות, לא איזה חולשה, לא איזה רפיון.
זה כן חוזר
בקודם. רגע. ומאחר שזאת היא כל עיקרה של הצורה החדשה שאני חפץ בישיבה, דהיינו שיהיה שורר בקרבה עוז החיים הראוי לשמעת דבעי צילותה ושמחת לב, אין בה כמובן שום מניעה באופן שלא תוכל לתן לנו גדולי תורה בקים בשעת בעולם וירושלמי וכו'. ודווקא בישיבה כזאת, שישיבת דרות היא אחת מהשלוחות, כמו כל הישיבות, יוכל להתקיים התוך של דרשת אדם כי ימות באוהל, או באוהל. חז"ל אמרו כידוע, אדם כמות באוהל מדובר בכלל דיני טומאה וטהרה. אבל חז"ל אמרו, יש לה כישה רבגון ובשרת ברכות, אדם כמות באוהל, אין תורה נקנית, אבל מי שמית עצמו בעולה של תורה. נכון? עכשיו, על מי אפשר להגיד אדם כמות באוהל, אומר הרב? ודווקא בישיבה כזאת לא יוכל להתקיים, סליחה, ודווקא בישיבה כזאת יוכל להתקיים התוך של דרשת אדם כמות באוהל. מה זה התוך של הדרשה הזאת? אדם חי. אדם שמלא כוחות חיים, מלא חוזק, מלא עוצמות של כוחות טבעיים, גופניים, נפשיים ושכליים, המתה את שוקותיו וכוחותיו לא לעוללות וסכלות, כי אם להמלה של תורה ושמחת השגתה. אבל מי שאין לו הרגשת החיים וזיבם, הוא לא יכול להיות אדם אשר ימות באוהל. לפני שהוא הגיע לישיבה הוא היה אדם מת, במרכאות, חסר כוחות חיים טבעיים. עכשיו הגיע לישיבה, יש לו הצדקה לכישלון שלו. מה הצדקה? הוא עכשיו עמל, הוא מת בעולה של תורה. איזה מת בעולה של תורה? היית מת לפני כן ועכשיו אתה מת אחר כך. אלא מה? יש לך תירוץ דתי למה אתה מת. איזה טעות? הרפיון שלך, הכישלון שלך, מקבל תירוץ דתי. על מי אפשר להגיד אדם כי ימות באוהל? על אדם שהוא מלא כוחות חיים, ואת כוחות החיים האלה מכוון לתורה, ואחר כך התורה מופיע בחיים. אדם כזה אפשר להגיד עליו אדם כי ימות באוהל. אדם שהוא חי ממית עצמו בעולה של תורה, אבל אדם שהוא מת יכול להמית את עצמו, הוא כבר מת. הוא מת לפני התורה, אז הוא לא ינצל את התורה לכישלון שלו. וצרינו הרב, הטעות הזאת היא טעות מצויה מאוד. עוד פעם, אבל מי שאין לו הרגשת החיים וזיבם, הוא לא יכול להיות אדם אשר ימות באוהל. והמצוינים מישיבה כזאת, שימו לב רבותיי, אומר הרב, אני רוצה לגדל בישיבה שלי, עוד פעם, כולנו שלוחות מרכז הרב המקורי, והמצוינים מישיבה כזאת לא יוכלו להיות ממוצעים, שהם כקדרה דלא חמימה ולא קרירה. זה מין ממוצעות, בינוניות כזאת. כי הם גיבורים כאריות במלחמתה של תורה, ומלאים חפץ לרוממה ולסגבה על אדמת הקודש. לא משום פנייה ותכלית של רבנות, כי מפני אהבת השם יתברך, אהבת התורה, אהבת ישראל, אהבת ארץ ישראל, הבוערת בקרבם, משלבת אש קודש. אם כן, לא באנו לכאן להיות לא קרירה ולא חמימה. באנו לכאן להיות גיבורים כאריות במלחמתה של תורה. עוז החיים. אז מה ייתן זרע בהמה לזרע אדם? חוזק. אז מה ייתן החול לקודש? חוזק. מה זה חוזק? עוצמות חיים, הרגשת חיים, תשוקות חיים, כוחות חיים. מהמקום הזה אדם נכנס לבית המדרש, ולא מאיזה מקום של חולשה ורפיון.
איך הוא משיג את הכוחות האלה מהחול?
מה זאת אומרת איך הוא משיג? זה דבר נורמלי. אדם נורמטיבי יש לו כוחות חיים נורמליים.
צריך לעבור איזה סינון מסוים.
הקודש יסנן את זרע בהמה להיות כלי לזרע האדם, ולא שזרע בהמה ישתלט על זרע האדם. נכון? זה התפקיד של הישיבה. התפקיד של הישיבה זה לקחת את אותם כוחות חזקים ולעדן אותם. אבל בשום פנים ואופן, זה שהוא נכנס לישיבה, זה לא אומר שהוא כרגע לוקח את כל הכוחות החזקים וזורק אותם לזבל. בשום פנים ואופן. בסדר? זאת נקודה מאוד 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 חשובה שאני אומר לכם בצורה ברורה וחד משמעית, אמרתי לא פעם, לא פעם אי פה, שאצל בעלי תשובה, המצב הזה יכול להיות קיצוני ביותר. כי הם מאוד כועסים על כל העולם הקדום שממנו הם הגיעו, על כל עולם החוזק שבו הם היו שבועים, ולכן הם חושבים שכדי להתקרב לאלוהים הם צריכים לזרוק את החוזק לפח ולהתקדש באיזושהי עדינות רכרוכית וחלשה ורפויה, והכל בשם התורה. בבקשה, איך אתה מצביע בכזאת עדינות? זה משהו הקדוש ברוך
הוא כל כולו קודש?
אני לא מבין מה הקדוש ברוך הוא. לא, אתה מבין? אני לא מבין בעולם הבא. רגע, מה אתם תוסכלים מהתשובה? אתה מבין בעולם הבא?
לא.
א', מי אמר לך? וב', מי אמר לך שאם אני מבין, אני רוצה להגיד.
לא דור של מה שנקרא.
אני רוצה להגיד. הוא תומן מוקש בקושייה. אני קראתי את המוקש.
קדון מוקש, אני רוצה להבין.
מה אתה רוצה להבין?
תלבין, אם
הקדוש ברוך הוא כולו קודש, הקדוש ברוך הוא כל כולו הכל.
הוא הכל, הוא לא קודש.
רגע, קיבלת תשובה? נפלא, יופי. עכשיו העולם הבא, מה השאלה?
העולם הבא,
אתה אומר
שאם העולם הבא הוא רק קודש,
העולם הבא הוא כל כולו הכל. אתה יודע שלעולם הבא, מה זה העולם הבא? יש שלוש דעות מרכזיות בחז"ל. האם העולם הבא זה רק עולם הנשמות, או עולם הבא זה עולם הנשמה בגוף, זאת אומרת הגוף יתוקן מקלקוליו החזקים היתרים ויקום לתחיית המתים עם הנשמה שתוקנה מעדינותה היתרה המקולקלת, ואז יקום קודש עדין עם חול חזק אבל בצורה מדוקדקת, וזה נקרא תחיית המתים. אפשרות שלישית, שאנחנו נקום בגוף, אבל לא בגוף של בן אדם אלא בגוף של מלאך. האם אתה מבין בגוף של מלאך? לא, גם אני לא. אז אני עונה. האם אחרי שבן אדם מת הוא עוזב את חיי החול? מה אתה קורא חיי החול? לאכול ארוחת ערב בשדרות? הוא כבר לא יכול לאכול ארוחת ערב בשדרות.
הוא עוזב את החול?
מה?
הוא שואל, מה זה חול?
אני לא מבין את השאלה.
יש חול וקודש.
האם אחרי שהאדם מת יש הפרדה בין הקודש לחול? זאת אומרת, הקודש עולה לגן עדן, למקום של העדינות, והחול יורד לחומר, לאדמה, לגופניות, למקום של הגופניות. כן. היית פעם בהלוויה?
הייתי.
אז ראית פעם שהגוף נקבר באדמה?
כן.
אז ראית.
זה אומר שהחיים בעצם של עולם הבא, לא בעולם הבא לעתיד לבוא לגאולה.
אם העולם הבא זה החיבור בין קודש לחול לפי האפשרות השנייה, כשהחול הוא אותו חול של העולם הזה, אז על גבי המשפט הזה אתה שואל, אז מה?
מה, אתה אמרנו שזה שני דברים
נפרדים. תסכל.
אמרנו שהחול הוא שני דברים נפרדים, אחרי שאדם מת.
מה אתה אומר?
אחרי שאדם מת, הגוף, החול נשאר למטה והכל נשאר למעלה.
נגיד שאנחנו מקבלים את המשפט הזה, הלאה.
אוקיי, אז למעלה, בעצם בעולם הבא זה מציאות שהיא לא...
העולם הבא זה לא גן עדן, מה אתה מערבב בין גן עדן
לעולם
הבא?
גן עדן זה לא מציאות שלמה.
ברור שגן עדן זה לא מציאות שלמה, לכן גן עדן זה... הוא שואל שאלה אחרת, האם גן עדן זאת המציאות האידיאלית העתידית, או שיש מציאות יותר אידיאלית שנקראת עולם הבא? תשובה, המציאות היותר אידיאלית היא עולם הבא, וגן עדן זה תקופת המתנה בדרך לעולם הבא. יפה, שאלה ב', האם כל מי שבגן עדן יזכה לעולם הבא? לא. תשובה, שאלה ג', האם כל מי שבגיהנום לא יזכה לעולם הבא? לא. עוד שאלות? למה זה כל כך מטריד אותך השאלה
הזאת?
עכשיו אני אשים. מי נמצא בגן עדן? איזה צד באדם נמצא בגן עדן? לא, עכשיו ענינו. אז מה ענינו? אחרי שאני איתך, יש לך מושג? אלא אם כן לא הקשבת. מה? הנשמה מצוין. מה שמך?
יקיר,
הוא משתף איתי פעולה, טוב מאוד, יפה. איזה צד שבאדם נמצא בגן עדן?
הנשמה.
לפי הציור האמצעי של עולם הבא, צריך להתאמצים לעולם הבא. איזה צד יהיה בה? איזה צד שבאדם יהיה בעולם הבא? לפי האפשרות
האמצעית
שהנשמה תחזור לגוף אחרי שהיא הזדקחה והגוף הזדקח.
טוב, אני אתן לך כבר את התשובה. איזה צדדים באדם יהיו בעולם הבא? בעולם הבא. שני, מצוין. זה מה ששאלתי לפי אפשרות השנייה, שהיא האפשרות המרכזית בחז"ל. כלומר, מה שבעצם רוצה יקיר לברר זה האם אנחנו נגיע למצב אידיאלי שבו הקודש והחול יהיו מדויקים ביחד בין שניהם. זה מה שהוא רוצה לשאול. תשובה, בגן עדן עוד לא, בעולם הבא כן.
שהרב יהיה גם השומר של עצמו?
בעולם הבא לא נצטרך שומר.
זה אומר שהמוות הוא לא גאולה.
המוות הוא הכנה לגאולה. המוות הוא ההפרדה בין הקודש לחול, על מנת לדייק את הקודש ולדייק את החול, אך לפני המפגש המוחלט ביניהם לחיי העולם הבא.
ויכוח כזה
בשם. מה?
ויכוח.
כן, אבל ויכוח זה מילה של אולפנה.
אז תיאור.
מה? אתם אומרים מילים שאתם לא מבינים מה כתוב מתחת. כאן אנחנו נשים יותר להבהיר. העולם הבא יש בו כבר צד שהוא כבר בא, זה נכון, אבל העולם הבא האידיאלי זה עולם אחר. דרך אגב, פעם הזכרנו פה בשיעור שכדאי לראות את הריטב"א על מסכת ראש השנה דף י"ז, ששם ישנם לכאורה שלוש סוגיות, גם שם וגם במקומות אחרים, שיש שלושה דינים לאדם. יש דין לאדם כל שנה בראש השנה, יש דין לאדם כשהוא נפטר מן העולם, ויש דין לאדם לחיי העולם הבא. זה שלושה דינים שונים לגמרי. יום הדין הגדול והנורא זה לשחת המתים לעולם הבא. יום הדין כשאדם נפטר זה לגן עדן גיהינום. יום הדין בראש השנה, לפחות לפי הריטב"א, זה מה יהיה בעולם הזה החומרי בשנה הבאה. החל מהיחס של חיים ומוות, אז בריאות, לא בריאות, פרנסה, לא פרנסה. חומרי. לכן צריך לכוון בראש השנה על העולם החומרי בעולם הזה. זה לא קשור לדין אחרי המוות, וזה בטח לא קשור לפי הריטב"א לדין לתחילת המתים לעולם הזה. אז זה שלושה דינים האדם עובר במהלך החיים במרכאות שלו, חיים במרכאות, כן? דין אחד כל ראש שנה ביחס לעולם הזה, דין שני כשהוא נפטר מן העולם במעבר מן העולם הזה לגן עדן, ודין שלישי במעבר מגן עדן אם יזכה לעולם הזה. שלושה דינים. והדין השלישי הוא דין היום ונורא, זה יום הדין הגדול והנורא. בסדר? טוב. האם אפשר לחזור אלינו? נראה לי שאפשר, אין ברירה. אי השלום. כן. זה ברור נתנה?
אני אריאל.
אריאל, סליחה, ברור? מי זה נתנה? אה, נתנה. זה ברור? לא חבר'ה, זה ברור עלינו, ברצינות. אנחנו מסבירים ברור סך הכל. חבר'ה, אתם לא יכולים להגיד שבשיעור הזה מדברים במילים קוקניקיות גבוהות שלא מבינים את הקשר בין מילה למילה. פה זה לא כך. פה מנסים להבין מה שלומדים. זה ברור, אם יש שאלות, תגיד. רגע, אבל דניאל שנייה, שאל שאלה. אתה עובר נושא, אז רגע, בואו נשאר בנושא, כן. זה לא הנושא, הלאה. זה כרגע לא המיקוד של הפסקה. רגע, בואו נקשיב, הוא הגיע מהבית, עזב את אשתו, תראו מסירות נפש, כן.
זה שעד הוועדה היחידה, או לפחות הרכזית שמשפט,
מעולם הזה. אתה אומר אמירה, טוען טענה, מכשיר חושייה, אתה טוען טענה שמה? המציאות המצויה, כלומר המציאות היותר מצויה בדעותיהם של בני אדם היא שהעולם הבא הוא עולם מנותק מהעולם הזה. נכון, לכן למשל מצאנו כמה משניות שרצו ללמד אותנו שזה לא ככה. למשל לפי פירוש הרב חרל"פ, דיברנו על זה פעם. משנה ראשונה, עולם הזה, אמר רבי יעקב, עולם הזה דומה לפרוזדור, עולם הבא דומה לטרקלין. מה זה פרוזדור? מסדרון. מה זה טרקלין? סלון. יפה. מה רבי יעקב רצה להגיד בזה? שבאותו בית. כלומר, לא מצאנו בית שיש שם רק מסדרון, ולא מצאנו בית שיש שם רק סלון. אלא המסדרון והסלון זה אותו בית. אז העולם הבא כבר בא. כלומר, המנורה של העולם הבא כבר מהירה למסדרון בעולם הזה. לתנאי שלא סגרנו את הדלת של המסדרון בין הסלון למסדרון. אז זה מה שרבי יעקב רצה ללמד. שהעולם הבא הוא מהיר לעולם הזה. זה א'. משנה שנייה אומר הרב חרל"פ, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אין היו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל שכר. אומר הרב פרלאף, מה ההבדל בין פרס לשכר? פרס זה שהתוצאה היא לא ממין הפעולה. למשל, אם אני אומר לילד, אם אתה תעשה שיעורי בית, תקבל קרמבו, זה נקרא פרס, כי אין קשר עצמי בין הקרמבו לבין שיעורי בית. שכר זה שיש קשר עצמי בין התוצאה לפעולה. התוצאה היא ממילא לפעולה. זאת אומרת, אם אני אומר לילד, אם תעשה שיעורי בית, תהיה חכם, תהיה אחראי, זה ממין הפעולה. אומר הרב פרלאף, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב בעולם הזה, ויחס שהשכר שתקבלו לעולם הבא הוא פרס, כביכול חיצוני. היו כעבדים משמשים את הרב על מנת לקבל שכר. אתה שואל, אז איך הגענו להשקפות כאלה מוטות שהעולם הזה, שהעולם הבא הוא פרס?
מה?
זה לא כתוב במקום אחד. זה כתוב בספר דרך השם ובספר דעת תבונות. זאת הדעה המרכזית, למשל שהנשמה והגוף מתאחדים מחדש אחרי שהזדקחו. יש מי שרוצה להסביר ברמב״ם חלק מנושא הכלים על הרמב״ם בהלכות תשובה. בסוף רוצים להגיד שהרמב״ם מדיבר על עולם הנשמות, עולם הבא, למרות שהרמב״ם מדיבר על גן עדן, למרות שהוא משתמש בביטוי עולם הבא, אבל הוא מתכוון בעצם לגן עדן. והרייבד שם על הלכות תשובה כותב שנהיה בגוף של מלאכים, אבל זה לא מרוכז במקום.
מה הרב קוק אומר?
מה הרב קוק אומר? רוב, אני כרגע לא זוכר להגיד לך איפה, אבל רוב הדעות אומרות שזה האיחוד בין הכוחות. כי בסופו של דבר כל הצדדים שהקדוש ברוך הוא ברא צריכים להיגאל. אז לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא כביכול יתייאש מהגוף וישאיר אותו בקבר, ולא יכול להיות שהוא יתייאש מהנשמה, זה ודאי שלא, אלא צריך להופיע עולם מתוקן. בסדר? אבל אני חוזר רגע לשאלה הזאת. אז מאיפה הגענו לתקלה הזאת של ההפרדה הזאת בין העולם הזה לעולם הבא, במילים יותר עמוקות, של ההפרדה הזאת בין הקודש לחול? זה הגלות, זה חומר הגלות של ההפרדה בין החוזק לבין העדינות. שחר פוי כבוד משחר.
זה היה כאילו שילוב של
קודש וחול? ברור, במקור שהקדוש ברוך הוא ברא הקודש והחול הם אחד.
אדם וחווה.
מה?
זה
שמוע לדיון שלך. מה זאת אומרת? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. שמיים זה הכוח האלוהי והארץ זה הכוח הטבעי. בלשון החכמים נותן ומקבל. דוחה ונוקבה. משפיע ומושפע. אז מקור החיים זה המשפיע, ומקבל החיים זה מושפע. כך אומר הנציב בתחילת התורה. כל שמיים משפיע, כל ארץ מושפע. אני לא מבין בגדולי דור ולא בציבור חרדי. אתם מדברים בכותרות של עיתונים שאני לא מסוגל לסבול את זה. עצמי, את הכותרות של העיתונים. כולנו אחים, מה אתה אומר?
ברור כולנו אחים, אבל הדעות קצת שונות, אז
אני
אוהב לדבר על זה.
האם אתם מכירים את מסע המחנות? כן, האם אתם זוכרים? מסע המחנות בספר מאמרי ראייה בעמוד 74, לא, 78 אני חושב. 4, בואו נראה שאתם צודקים. אין לי פרס לתת לכם, אבל אתם צודקים.
שכר, רוצים שכר.
אין לי שכר. 76.
איי, איי, איי.
בין 74-78. 50. סיינו 50. האם מישהו זוכר מה הרב אומר במסע המחנות על עצם ההגדרה שנקראת חרדים? כמו על עצם ההגדרה שנקראת חופשיים, כמו על עצם ההגדרה שהוא לא כותב, שאפשר להוסיף, שנקראת דתיים לאומיים. מה אומר על כל השמות האלה? איך הוא קורא להם? לא, איך הוא קורא להם? מה אתם... איך?
בעלים.
עבודה זרה. צריך להסיר את שמות הבעל האלה. אומר הרב, אני קורא. אין לנו עצה אחרת, אין לנו עצה אחרת, אמנם כי אם להסיר את שמות הבעלים הללו מעל מחנותינו. איזה שמות? דומה לנו שאיננו מחולקים לשני שמות, תמיד רגילים לצלצל אצלנו בשני השמות המהווים את הקהל שלנו בכללו, והם חרדים וחופשיים. שמות חדשים, אשר מאז לא היו רגילים להיות מתבטאים אצלנו כלל. ידענו שאין בני אדם שווים במדרגותיהם, בייחוד במה שנוגע לתוכנם הרוחני שהוא יסוד החיים, אבל שיש שם מוגבל ומיוחד לכך המתאר סיעות ומפלגות? מזה לא ידענו. צריך לשמור על משפט חמור. והלוואי שנוכל להשכיח מאיתנו בכלל את אלה שני השמות העומדים לנו לשטן על דרך החיים האיתניים והתיאורים. אז אני לא מבין את מי אתה מעלה טרמפי.
עושים טוב בית יהודי הרב.
מה לא עושה מפגעות שונות?
הוא מתחיל פחד מנו. טוב. אתה מבין, אתה מבין מה אני הולך?
אין
הגדרות מגזריות. אוקיי, אז אני מעלה יהודי שהשקפות. תגיד לי, עומדים פה על הקיר שלושה צדיקים, כל אחד בסגנונו. איפה רבי מלובביץ'? איפה פעם? איפה פעם?
הוא עדיין חי.
כן, שמעתי אתמול בריחה נפלאה. שמעתי את הבריחה הנפלאה? שהגבירו את השמירה על קברו של רבי מלובביץ' כי הוא קיבל איומים על חייו.
זה לא מצחיק, די. זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק.
טוב, אה? דוגמאות למה?
זה הרבה בין משה לרבי מלובביץ'.
כן, דוגמאות למה שקיבלנו, למה שלמדנו עכשיו בפסקה. כשאדם מישיבת גדרות יגיע לחדר שלו הלילה, אז הוא לא יהיה מצ'וקמק וירדם עם החולצה שלו ויכנס עם הנעליים לתוך השקה כמו חייל מצוי. כן? אלא הוא יתקלח, יתעורר, יצא לאיזה ריצה, יהיה בן אדם, ישמע איזה שיר, יקרא איזה ספר, יפסיד שעה שנה ויהיה בן אדם. מישהו פה בצבא? מה לא? אף אחד פה לא היה בצבא? אתם יודעים מה אני מדבר? אתם מכירים את החיילים המצ'וקמקים האלה שנכנסים עם הקסדה לתוך השק"ש? עייפים. מי החיילים המצטיינים באמת, שהם באמת חיילים מצטיינים בצבא? אותם אלה שישנים שעה פחות, אותם אלה שישנים שעה פחות ויודעים לא לבטל את כוחות החיים הטבעיים שלהם.
איך לך למטבח?
זה נכון. אלה החיילים האמיתיים. אתה חי, חיים נורמליים.
איך זה מצביע על הקודש?
כי הקודש שלך הוא קודש בריא. הוא קודש נכון, הוא קודש כולל, הוא קודש שלם. הוא לא קודש חלקי. אני לא יודע אם יש טבלה ברמה הלאומית, אני לא יודע אם יש טבלה שאנחנו יכולים למקם אותה, לא בפרט, לא במשפחה ולא באומה. אבל כן אנחנו צריכים להבין א' את שני הכוחות, כל אחד לפי ערכו, ב' מה כל כוח נותן למכלול, וג' לאט לאט אנחנו מייצרים את הקודש. הרב אומר בהרבה מקומות, עכשיו אנחנו פותחים פה עוד סוגיה. סוגיה, אנחנו פותחים עכשיו, אני מבין מה אתה פותח, אנחנו פותחים פה עכשיו עוד סוגיה, בסדר? נגיד שהכוס הזאת היא ריקה, בסדר? בואו נגיד שהיא ריקה, נגיד, היא לא תהיה ריקה כנראה, בסדר? עכשיו, ברגע שהכוס הזאת ריקה, היא פוטנציאל כלי קיבול, למשל, למים ולקפה. אז כרגע מצד אחד יש לנו פוטנציאל לכל מה שאני רוצה למלות פה בכוס, מצד שני יש כאן חיסרון, כי אין פה כלום כרגע. ברגע שאני שמתי בתוך הקפה, אז מצד אחד הרווחתי קפה, מצד שני הפסדתי עכשיו מים, אני לא יכול למלות בזה חול וכו'. זאת אומרת, זה פרדוקס כזה, שברגע שאני ממצא כוח מסוים, באותה נקודה אני כבר לא יכול לגלות כוח אחר. אומר הרב דבר עקרוני, איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם? יש כוחות מקבילים בכל הרבדים. למשל, בוא ניקח דוגמה, פרט כלל, קודש חול, שכל רגש, תורה, עשייה, לימוד חוכמות חול, לימוד תורה. יש כל מיני סוגים של יחסים, התבודדות חברתיות, וקיצור, יש כל מיני סוגים של יחסים שאנחנו חיים בתוכה. עכשיו, כל הכישרונות חשובים. חשובה התבודדות, חשובה החברתיות, חשוב השכל, חשוב הרגש, חשוב הכל, חשוב החול, חשוב הפרט, חשוב הכלל. הכל חשוב. עכשיו, איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם? אומר הרב, יש תקופה מסוימת, אדם מסוים, שהוא מתמקד בדבר מסוים, הוא ממלא את הכוס מים. ברגע שהוא ממלא את הכוס מים, הוא עכשיו עסוק בבירור השכל. ברגע שהוא עסוק בבירור השכל, הרגש נדחק. הרגש נדחק, הוא רוצה את שלו. אז הרגש קופץ. כשהרגש קופץ, אז המים רוצים למלות את הכוס, הם שופכים את הקפה. ואז הכוס מלא המים, אבל אז הקפה קופץ. אז כל, יפה. אז כל הזמן החיים, אומר הרב, זה כמו סוגיה בגמרא. כלומר, קושיה, תירוץ, קושיה, תירוץ, קושיה, תירוץ, עד שבסוף, פאק, הגענו לשפיץ. זאת אומרת, כלל, חרד. מתגבר הכלל, הפרט נפגע. הפרט מתכבד, קופץ. ואז הוא דוחק את הכלל. ואז הפרט מתגבר, הכלל נפגע. ואז הכלל קופץ, או מתכבד, ואז הוא קופץ, וכו'. כל הזמן מלחמה. הרב כותב בכמה מקומות שמי שלא שומע את קולות המלחמה של העולם, הוא לא שומע.
וזה לא מגיע לאיזון?
בסוף. בהיסטוריה, בסוף, סוף 6,000. והר אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. בסוף.
זה עיתון של כל התשובה.
בסוף. למשל הרב כותב באורות התורה, ביחס לנושא אחר, למדנו את זה היום במקום אחר, שיש באדם שתי תשוקות. יש לו תשוקה מעשית ויש לו תשוקה רוחנית. אז יש בנפש אדם תשוקה מעשית, ולכן יש התעוררות גדולה אצלו ללמוד את ענייני המעשה. אדם יש לו תשוקה ללמוד הלכה. נכון, אדם לומד גמרא הרבה פעמים הוא מתוסכל, כי הוא לא יוצא עם תכלס, ויש לאדם נטייה תכלס. מצד שני, כשהתשוקה המעשית הזאת מתעוררת, יש גם בנפש של אדם צד שני, של התשוקה הרוחנית שהיא רוצה להיות לא מוגבלת, לא בתוך גבולות של עולם מעשי. זה מין מחשבות, רעיונות, רצונות, חלומות, שאיפות, חזונות וכו'. ואז התשוקה הרוחנית מתעוררת. ואז היא, במחאות, היא מורידה את התשוקה המעשית. וכל הזמן אנחנו תשוקה מעשית רוחנית. מה זה אומר? עד שבסוף, אומר הרב, מאלה שתי התשוקות, אנחנו מקבלים את הקלוע האחד. כך כותב הרב באורות התורה, פרק הרב, פסקה, איזה משהו? יוד משהו. יוד אלף, משהו כזה. אז כל החיים שלנו בכל התחומים זה ככה. פרט, כלל, שכר, רגש, קודש, חול וכו'. אז איך אנחנו יודעים את הגבולות? קשה. רואים שלא יודעים, ולכן אדם באמת שמשקיע בקודש, אדם שנמצא בבית המדרש, והוא מה שנקרא, מאמץ את הצד של הקודש שבתוכו, אם הוא אדם בריא, הצד החול מרגיש שהוא נדחק, והצד החול רוצה את שלו. וכשהוא יגיע לחדר, ברור לו שהוא הולך להתקלח, ברור לו שהוא יאכל איזו פגיעה, וברור לו שהוא יסכנש קצת. יהיה נורמלי.
איזה צבא
זה? איזה צבא? לא, אבל זה לא קשור לסוגיה של שמעון בנט.
בסוגיה זה כמובן, בכלל לא צבא שאתה מלחמה בין החול ובין הקודש. אני כל המחל לא אומר שיש כן מלחמה.
זה לא מלחמה. עוד פעם, זה מלחמה של שלום. עוד פעם, מלחמה זה שכל כך מבטל את חברו. שלום זה שכל כך יודע את ערכו ואת ערך עברו. אז כשהכוס הזאת מתמלאת בקפה, אז במחאות אומרת, אז במחאות הקפה הזה אומר למים, נו מתי כבר תבואו להשלים אותי? איך נשלים אותך קפה? נסלק אותך. אני בכוונה מצייר את זה ככה. הרב כותב במהלך האידאות שבית המקדש הראשון בנה את הכלל, כלל ישראל. תראו בימי שלמה איזה מלכות בימי שלמה, ברמה הכלל ישראלית, שלטון פוליטי ללא מצרים, חוכמת שלמה לא יאומן, עושר שלמה חבל על הזמן. בכל השיר השירים, קודש קודשים, אלף נשים הכניס שלמה. וואו, מדהים, שלמה המלך. ברגע שבונים כלל האומה, הפרטים הלכו לאיבוד. תראו נבואות ישעיהו, גר, יתום, אלמנה, אומללים, איזה צרות נורא. איך יכול להיות? יגופו. כשהכלל נבנה, הפרטים הולכים לאיבוד. אז אומר הרב מלאך האידאות, בבית ראשון הכלל נבנה, הפרטים נפגעו, היה צריך לחרב בית ראשון כדי לפנות את הפרטים שלא נבנו בית ראשון. בית שני יותר בית של פרטים, העוצמה הכללית של בית ראשון לא יותר בית שני בכל מבחינה. ואז בית שני יעצים את הפרטים, הכלל נפגע, נחרב בית שני. ואז בית שלישי הוא הבית שיבנו פה שני הממדים, הכלל והפרט. ואנחנו חיים בתקופה, דיברנו זה לא פעם לא פעמיים, שבה יש שני זרמים בנפש האדם, האנושי והישראלי. זרם אחד מאוד כללי, כפר גלובלי אחד, ובצד שני מאוד פרטי, כל אחד חושב על עצמו, כל עם חושב על עצמו, כולם מדברים שלום וכולם מתכוננים למלחמה, נכון? אז אנחנו חיים באיזה מין זרם כפול שהוא נראה הופכי. מצד אחד העולם נהפך לכפר גלובלי אחד, אינטרנט כמשל, מצד שני כל אחד רוצה לממש את הפרטיות שלו. זה בית שלישי, שהוא הכללה של בית שני וראשון. אז איך אנחנו יודעים את הדיוק? תשובה, אנחנו לא יודעים את הדיוק. אנחנו כן יודעים את העקרונות, יודעים את העקרונות שהקודש אמור לתת את העדינות, את המקוריות, את הרוחניות, והחול אמור לתת את החוזק, ולאט לאט אנחנו עוצרים את היחס הנכון בין שניים. בסדר, אני אגיד את זה רגע אחרת, בסדר? בחור ממוצע מגיע לישיבה כשכוחות החוזק שלו, החומריים, יותר מבוססים, יותר תופסים מקום. מגיע לישיבה קשה לו מאוד בהתחלה עם העדינות הרוחנית הזאת. ואז הוא עובר שורה א' פה, לא דווקא פה, בכל מקום. יש כאלה כבר בחנוכה, יש כאלה בפסח, יש כאלה אולי אחרי הצבא, לא יודע, אבל נגיד. עובר איזשהו תהליך, עד שפתאום נפתחות לו העיניים אל הקודש. ואז מגיע השלב, שהרבה פעמים הפוך מהשלב הראשון, שבו הוא כל כך מתלהב מהקודש, שפתאום לא רואים אותו בחדר, וכבר חברים לא מעניינים אותו. הוא נכנס איזה אינקובטור כזה רוחני. ואז הוא מתגייס לצבא. טוב, לא בדיוק מלוח זמנים, אבל זה גדול. ואז בשיעור ד' איבב, ובפרט אחרי שהוא נשוי, כן, הלך. אז הדברים מתחילים מתאזן. לאט לאט. זה הסדר.
זה הסדר להיות סירה מפה?
זה אנחנו, זה הטבע שלו. אחרונה לשלב הזה.
סליחה,
חוסן זה הכוח של הקודש. הקודש בלי החוזק של החול אין לו חסינות.
חוסן הקודש, יש
צד של חוסן בקודש, אבל כדי שהוא יהיה חסין ממש הוא צריך את הצד של החוזק שבחול.
אז אין
לו צד יש בקודש
עדינות,
קודש בעצם בקודש יש הקודש במהות הוא כולל את הכל. הקודש אצלנו הוא עדין, זה מה שהוא שאל מקודם. נכון, אבל אצלנו הוא מופיע, אצלנו הוא מופיע בעדינות. בוא ניקח דוגמה פשוטה, בסדר? ניקח דוגמה פשוטה. אתם עושים ללמוד על תפילה, נכון? אמרת שתפילה זה מאוד חשוב, נכון? בעזרת השם. מה זה תפילה? מה בעצם העיקרון שעומד בבסיס התפילה? מה? שינוי הרצון. כן, תגידו בלתורה יותר פשוטה. יותר פשוט, יותר פשוט. מה אדם עושה כשהוא מתפלל? בעצם הוא אומר דבר אחד. מה הוא אומר? מקור הכוח שלי זה לא אני. זה מה שהוא אומר. אתה חונן דעת, אתה רופא, אתה מברך, אתה גואל וכו'. נכון? אז כשאדם מתפלל הוא בעצם מוציא מעצמו את מקור הכוח. נכון? כלומר, מה שהולך לאיבוד בתפילה זה החוזק. החוזק של האדם בעצמו, בין אם זה הגוף, בין אם זה הנפש, השכל. כלומר, אדם מתפלל, כביכול קוראים לזה בחסידות ביטול היש. אדם מבטל את היש שזה הוא, ומתבטל ונעשה כנוע כלפי הבורא. וכן, התפילה מבררת מאוד את הצד של העדינות הרוחנית. העדינות הרוחנית, ולכן לאנשים שיש להם כוחות חיים טבעיים, ובפרט הם מאמינים בהשתדלות ובמאמץ, קשה להתפלל. נכון? מצד שני, האדם הזה שמחזיק מעצמו וחושב שכוחי ועוצם ידי, והוא שייך מאוד אל החוזק וכו', הוא חייב להכליל בתוכו את התפילה. אוי ואבוי אם לא. אז מה בעצם קורה פה? המתפלל אומר לא צריך לעשות השתדלות, העיקר עדינות הקודש. והמשתדל אומר מה זה תפילה בכלל, העיקר זה חוזק הגוף. עכשיו איך אנחנו עושים שלום? זה אני שואל אותך, איך אנחנו עושים שלום בין מצד אחד העדינות המתבטלת אל הבורא לבין לקיחת האחריות של ההשתדלות של החוזק שלי? זה משבר, זה סוג של משבר, זה סוג של קושי, זה סוג שצריך לצורך כאן איזו הכללה מדויקת של דברים. ואני לא רוצה לומר עוד פעם, להגדיר בהגדרות של שמות בעל חרדי חילוני, אבל לפי הגדרות שאתה הגדרת, האדם החרד המצוי לפחות לפני 100 שנה הוא מתפלל. דרך אגב, מכאן אני מסביר לעצמי הסברים פשוטים למה באמת סוגיית התפילה אולי אצל חלק מהציבור החרדי הרציני שבו היא תופסת מקום. ישר כוח. היא תופסת מקום, חוני חרדי, היא תופסת מקום מאוד משמעותי. ומצד שני, להבדיל, אצל האדם המכונה חילוני, חופשי, אז בלשון הרב, אין מקום בכלל לתפילה. הכל זה המאמץ שלי, ההשתדלות שלי. ואנחנו עומדים בתווך. עוד פעם, אני לא אוהב את החילוקים האלה. ומנסים ליצור את ההכללה בין שני הכוחות. רק מצד אחד צריכים להתפלל, ומצד שני להתאמץ. דרך אגב, יש אחד מגדולי המקובלים בצפת, בדור של רבי יוסף קארו, קצת אחריו, היה המבי, רבי משה מטרני. זה 300 שנה, 400 שנה אחורה. והוא כתב ספר שנקרא בית אלוקים. הספר הזה בית אלוקים עוסק בכל מיני נושאים, השער הראשון נקרא שער התפילה. אולי כדאי ללמוד את הספר הזה. ספר לא, שלא לא, לא, לא לומדים אותו משום מה. ובפרק א', בשער א', של שער התפילה, הוא מגדיר מה זה תפילה. הגדרה, משפט אחד. כל מילה פה צריכה לימוד גדול. בקשת האדם מהאל, דבר צורך שאינו ברשותו. אני רוצה להתמקד רק במילים שאינו ברשותו. במה מותר, או ביחס למה מותר לאדם להתפלל? רק למה שלא ברשותו. כלומר, אם אני מתפלל על משהו שיש לי יכולת להשתדל בעבורו, ואני לא משתדל וזורק את האחריות על אלוהים, אין סיכוי שהתפילה שלי תתקבל. דרך אגב, אם הגענו לפה, בוא נגיד עוד משפט אחד. בקשת האדם מהאל דבר צורך. כלומר, אם אני אתפלל על משהו שלא צריך אותו, אין סיכוי שהתפילה שלי תתקבל. כלומר, יכול מאוד להיות שהפעם אמר לי מישהו כתוצאה מהמשפטים האחרונים, שיכול ש-99% מהתפילות שלי אין סיכוי לכתחילה שיתקבלו. כי א', אני לא מתפלל על דבר צורך על כל מיני מותרות, ב', אני לא מתפלל על דברים שאני עושה בהם השתדלות, כי אני צורך את הכל על אלוהים. בקשת האדם מהאל דבר צורך שאינו ברשותו. אז גילנו עכשיו שאינו ברשותו, כאן מופיע התפילה. אז אני צריך להשתדל ולבקש סייעתא דשמיא במשהו לא ברשותי. אני לא יכול לשבת בשיעור הזה ולישון ולהתפלל שהקדוש ברוך הוא יאפשר לי ללמוד את השיעור הזה. אני ישן, איך יאפשר, מאיפה? אלא אני אעשה מאמץ להיות ערני למרות השעה, והקדוש ברוך הוא יעזור לי להיות ערני ולהבין ולסכם נכון ומדויק ולהפנין ולחיות. הגדרה חשובה מאוד. אז מה אנחנו מתפללים? בית אלוקים בטוח יש בישיבה. אין בישיבה, סוגרים את הישיבה. אין דבר כזה עם הישיבה.
תגיד לנו להביא, כי אנחנו לא יודעים איפה.
תשאלו את הרב פנדל האם יש ספר בית אלוקים. בטוח שיש, אין דבר כזה. אין, לא יכול להיות. כן. 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 לפי מהלך האידאות, כן.
ומה זה
הגלות? הגלות בית ראשון זה, הייתי אומר ככה, השיקום של הפרט שהלך לאיבוד, שיבנה בבית שני. חורבן בית שני, הגלות של בית שני, זה השיקום של הכלל שהלך לאיבוד בהכנה לבית שלישי, שיבנה את הכלל ואת הפרט.
אז ההכנה לכלל לקחה
יותר זמן מאשר ההכנה לכלל. עכשיו אתה שואל שאלה אחרת, שאלה יפה. שאלה יפה. אם גלות בית שני יותר ארוכה, זה אומר שבניין הכלל הוא יותר מסובך מבניין הפרט. ברור. מאמרי ראייה מפורש, מאמר ממלכת כהנים וגוי קדוש, עמוד 130 ומשהו, שבו הרב כותב שהיצר הרע הלאומי הוא הרבה יותר גדול מהיצר הרע הפרטי. כבר דיברנו על זה יותר מפעם אחת, לא 130, 170 ומשהו. אמנם קשה, אמנם עבודה 174, אמנם עבודה קשה היא בייחוד שמירת התורה הכללית הממלכתית, עבודה הרבה יותר קשה מהשמירה של התורה היחידית. עוד משפט אחד, ובשביל כך אנו יודעים שאותו היצר הרע שבאדם הפרטי, הרי הוא מתגבר בכפלי כפליים באדם המדיני הכללי. כלומר, יותר קשה לבנות כלל מאשר לבנות פרט. ברור. יותר קשה לבנות ישיבת דורות מאשר את אריאל ואת נתנאל. כן או לא? טוב, למדנו משהו היום. רק בואו נסיים את הפסקה הזאת, נסיים אותה בקריאה לפחות. אי השלום שבין הקודש והחול הוא האוכל את החיים בכל פה, הרעיונות בנושאיהם מוכרחים הם להכיר זה את זה עד שכל אחד ואחד יעמוד בגבולו וכל אחד ישלים את מה שחסר לשני. הקודש עדן את החול והחול אחד ילכות עם הקודש, וכן ילכו הרעיונות בנושאיהם בהתאחדות עד אשר יביאו את העולם ואת החיים למכון קודש קודשים, שגם הקודש וגם החול הם סומכיו ומסעדיו. נגיד שהבנו את הסוף רק בגדול. בסדר, אוקיי, בשבוע הבא, למי שעכשיו הולך, יכול שאני אוכל להגיע לפה רק ב-10:30, אפילו אולי 10:45, אולי אפילו 11. שאלה אם יש טעם? יש טעם. טוב, אז אני מקווה שאני אוכל להגיע כרגע בשאיפה. בסדר? בעזרת השם.